זאת בעצם התפתחות של פסקה ד' של פסקה ו' וז' בעמוד ת' ו', שנגענו בהם פעם קודמת, ונחזור לזה עוד מעט. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשע וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמי מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד, העולם יתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר יהיה אפשר לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והרע האלוקית הברורה. יעקב שלח לישראל את הפורפירה, יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך. בגויים התפזרנו, נזרנו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע, וכל התור יישמע בארצנו. טוב, זאת פסקה מאוד חשובה, הפסקה הזאת, שהיא בעצם מתייחסת לכל מה שלמדנו. אז נחזור רק במשפט אחד. אמרנו שבעצם כל המלחמות הן בעצם מלחמות של תרבות, ואפילו אמרנו שהן מלחמות של דת. מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן. כלפי חוץ יש כאן אחשוורוש, יש כאן מלך, שאיפות פוליטיות, מה שקוראים היום, שאיפות ממלכתיות של מדינה, ריבונות וכו'. אבל בעומק התחפושת הזאת של אחשוורוש, מתחת לתחפושת הזאת נמצא אמן. עכשיו נמצאת מלחמת דת, שהיא בעצם המנוע, היא בעצם הגרעין, כפי שקראנו את אמנת החמאס בפעם הקודמת, היא בעצם הגרעין של כל השאיפות הפוליטיות, כפי שקוראים לזה היום. ואם כן, אם כל המלחמות הן בעצם מלחמות של תרבות, אז עלתה השאלה, האם בכל המלחמות שמופיעות בעולם, עם ישראל צריך להיות שותף? כי הרי אנחנו, כמו שלמדנו, התחלנו ללמוד בפסקה ו', כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות, והרי המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, ואם כן, וישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. אז אם כן, אם אנחנו בעצם משתלמים על ידי זה שכל המשתלם, וכל המשתלם גם על ידי המלחמותיו, אז אם זה ככה, האם אנחנו צריכים להיות שותפים באופן מעשי בכל מלחמה? ואז הגענו לפסקה ג', שכאן הרב מלמד אותנו שהתשובה היא כן ולא. כלומר, ישנן מלחמות שעם ישראל צריך להיות שותף בהן באופן מעשי, וישנן מלחמות או אפילו תקופות היסטוריות כאלה שבתוכם יש מלחמות שעם ישראל לא יכול לקחת חלק מעשי בתוך המלחמה. וזאת הפסקה שלנו. אז הנה הגיעו הדפים, אפשר לקרוא ביחד מההתחלה. פסקה ג', שכל נהיה בברו. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. הגדרה: יש מצבים חיצוניים של אונס. אדם אנוס, זאת מציאות שלא תלויה בו, מישהו אונס אותו. לפעמים תקופה אונסת. התקופה היא, אנחנו אנוסים על ידי תרבות של תקופה וכו'. אבל בעומק האונס יש איזשהו רצון פנימי. כלומר, נכון שכלפי חוץ הגורמים שגרמו לנו לא להתעסק בפוליטיקה ולא להתעסק ב, נקרא לזה, בגילויים מעשיים של הפוליטיקה, קרי מלחמות, נכון שהסיבות שגרמו לנו את זה הם הגלות, הגלות ואי נתינת העמים אפשרות לעם ישראל לנהל את עצמו באופן עצמאי, אז כלפי חוץ זה נראה שאלפיים שנה עזבנו את הפוליטיקה שלנו, הפוליטיקה העולמית, כלומר היינו חלק מהפוליטיקה העולמית, מה שבא לידי ביטוי בכך שגם לא יכולנו להקים מדינה ולנהל צבא וכל מה שזה אומר. כלפי חוץ זה היה אונס, כי אומות העולם לא אפשרו את זה. אז אם כן, לכאורה זה שעם ישראל היה מנוע מלנהל מלחמות אלפיים שנה בגלות כעם, זה אונס. אומר הרב, נכון שכלפי חוץ זה אונס שלא תלוי בנו, אלא הגויים אנסו אותנו לזה, נכון. אבל מצד האמת, האונס הזה, יש בו רצון פנימי. כלומר, אם, במרכאות נגיד את זה כך, אם היו שואלים את עם ישראל במהלך הגלות, תגידו, האם במצב ההיסטורי, ותכף נראה הגדרות למצב ההיסטורי הזה, הרב אומר את זה במשפט קצר, בעת שהממלכה צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובת כישרון של רשעה. האם במצב היסטורי כזה, שנלהל ממלכה, צריך להיות אישיות רשעית, אישיות רשעה. צריכה להיות אישיות כזאת, שידי הדמי מלאה, לא רק בממד המעשי, אלא בממד של התכונה הנפשית, של הרצון העצמי להיות שייך למדרגת חיים כזאת. אז, בתקופה הזאת, אם הם שואלים אותנו, תגידו עם ישראל, אתם רוצים להיות חלק מה, נקרא לזה, מהפוליטיקה העולמית? אתם רוצים להקים מדינה, להקים ממלכה, כשהתרבות הכוללת בעולם, או לפחות באזור, היא התרבות הזאת? התשובה הייתה לא. לא. תכף נראה. והקדוש ברוך הוא סידר את הדברים באופן כזה, שלפעמים דברים שהם מופיעים כלפי חוץ ככפואים עלינו, כאנוסים עלינו, אנחנו נאנסנו. מצד האמת, יש בו אונס הזה, יש בדבר הזה, במציאות הזאת, רצון פנימי. אלא שהרצון הפנימי הוא מאוד פנימי, הוא מאוד נסתר. אז אם ישאל כלפי חוץ, למה עם ישראל 2000 שנה לא נלחם? התשובה תהיה, כי לא הייתה לנו מדינה. ולמה לא הייתה לנו מדינה? כי אומות העולם לא נתנו לנו להקים מדינה. אבל אם ישאל ברמה הפנימית, למה עם ישראל לא נלחם 2000 שנה? כי עם ישראל היה מוכן להיות שותף. לחשבון, נקרא לזה, הלאומי, הכלל עולמי, כשהתרבות הייתה תרבות של רשעות, של אכזריות, של בהמיות, של שפלות האדם. עם ישראל לא יכול ללכלך את עצמו במציאות היסטורית כזאת. ושניהם אמת. תכף נגיע, רגע. תכף נראה. לכן, אנחנו כאן מגלים עיקרון, שלפעמים אנחנו בחיים המעשיים שלנו, אפילו ברמת האדם הפרטי או ברמת המשפחה, לפעמים יש כביכול איזושהי מציאות כפויה מבחוץ, אונס, אבל בעצם, בשורשה, יש בעצם איזה רצון פנימי. אני רוצה להיות אנוס. למה? כי המציאות כרגע לא מאפשרת לגלות את מה שאני צריך באמת לגלות. אז עדיף לי לא לגלות. בואו נקרא את כל המשפט הזה. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. מצד האמת עזבנו. מהצד החיצוני הוא עזבנו. כן, זה כמו, ניתן דוגמה פשוטה אולי. זה כמו אדם שנמצא במקום עבודה שהוא לא ידע, הוא לא בא לידי מיצוי. או נגיד תלמיד שנמצא במקום לימודים שהוא לא בא לידי מיצוי. אז הרצון הפנימי שלו אומר, תשמע, זה לא המקום שלך. אתה לא בא לידי ביטוי, זה לא אתה. החיבור בינך לבין המציאות הזאת הוא לא מתאים. אז הרצון הפנימי שלו הוא לא להיות שם. יאללה, מה, לא כל אחד גיבור להחליט החלטה ביוזמתו, להגיד זה לא מתאים לי. אז לפעמים מעזיבים אותו מהעבודה. ואז כשמעזיבים אותו מהעבודה, או מעזיבים אותו מהמוסד שבו הוא לומד, אז פתאום הוא בעצם מגלה שזה רצונו הפנימי. אלא מה, לא הייתה לו את הגבורה באופן מעשי לקחת אחריות ולהגיד אני קם והולך. אז המציאות הזאת של אונס שיש בו רצון פנימי, המציאות הזאת היא לא קיימת רק בפוליטיקה העולמית. המציאות הזאת היא בעצם המציאות, האפשרות הזאת היא בעצם קורית לנו בכל תחומי החיים. שהרבה פעמים אנחנו כביכול אנוסים מבחוץ, אבל בעצם זה רצון פנימי. אז הרב עכשיו מסתכל, אם אפשר לומר, במבט הציפור. הוא עכשיו רואה תצה, תצלום אוויר, הוא רואה את הדברים מלמעלה. מלמעלה, כשאנחנו מתבונים על ההיסטוריה שלנו, היו תקופות היסטוריות כאלה, שכלפי חוץ היינו אנוסים לעשות דברים, מי לעשות דברים, אבל מצד האמת היה כאן רצון פנימי. והקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, איך האונס והרצון הפנימי האלה משולבים ביחד. לכן, אומר הרב, עזבנו, אבל זה מצד, זה בצד הפנימי, עזבנו. אבל זה מצד החוץ, כלפי חוץ זה נראה, הוא עזבנו. לא, זה לא היה ביוזמתנו, אלא פשוט לא הייתה לנו אפשרות אחרת, כי אף אחד לא אפשר לנו את זה. לא נתנו לנו. אז אם כן, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. עד מתי? את זה הרב כתב לפני 100 שנה. עד אשר תבוא עת מאושרה. אמרנו שיש הבדל בין המושג זמן למושג עת. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. זמן זה הביטוי הטכני של הזמן, התאריך, השנה וכו'. עת זה התוכן של הזמן. כלומר, לכל זמן יש עת. לכל זמן טכני יש איזה תוכן פנימי, שהוא בעצם המשמעות של הזמן הזה. נכון? אז נגיד, יש זמן קודש שנקרא חנוכה. אוקיי, הזמן הוא חנוכה. זה תאריך הלוח השנה. אבל העת של הזמן הזה, זה קדושת חנוכה. יש זמן, הלוח השנה נקרא פסח. אבל העת של הזמן הזה, זה קדושת פסח. יש זמן שנקרא יום שביעי בשבוע. אבל העת של הזמן הזה, זה שבת ועין נפש. שבת ועין נפש, הנפש של השבוע. אז אם כן, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מהאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה, עד שתגיע העת, עד שיהיה תוכן בטכני, תוכני בטף, בטכני בטט, עד אשר יהיה עת בזמן, עד אשר תבוא עת מאושרה, מאושרה מלשון עושר, ויותר נכון אולי מלשון אישור, עת כזאת שנוכל לאשר אותה, כלומר נוכל להסכים איתה, נוכל להיות שותפים לה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. אבל כנראה ש-2000 שנות היסטוריה, ולצערנו הרב, המציאות הוכיחה את זה, ואולי השואה זה היה המכה בפטיש לכל המציאות הזאת, שכדי לנהל ממלכה, אתה צריך להיות אדם רשע. כדי לנהל ממלכה, אתה צריך להיות ברברי. בואו נאמר את זה אולי בצורה קצת יותר רלוונטית לתקופה שלנו. היום, לא, עזות וברבריות זה שני דברים שונים. זה בדיוק הנקודה. זה, אנו קיבלנו רק את היסוד כפי הכרח לעשות אומה. זה בדיוק ההבדל. תכף נראה. היום התקשורת מאוד התפתחה. ואחד, אולי אחד הדברים החיוביים, אני אקרא את זה בתקשורת העולמית, שבכל רגע נתון אתה יכול לדעת, בזמן אמת, מה קורה בכל נקודה על פני כדור הארץ, ואפילו יותר מזה, עצם המציאות שאדם בכל מקום ידע בזמן אמת מה קורה בכל נקודת מקום אחרת, עצם האפשרות הזאת יוצרת איזה שהם, יחסית, כן, איזה שהם חוקי חיים של המין האנושי, שהמין האנושי מקבל שפריצה של אותם החוקים, אותם הגבולות, היא לא נורמלית. ולכן אם הוא מספיק גיבור, אם המין האנושי מספיק חזק, אז הוא מארגן קואליציה להילחם באותם אלה שיוצאים מהסדר הנורמלי של גבולות הגזרה שמקובלות על המין האנושי. שמקובלים על המין האנושי. קוראים לזה היום נגיד מלחמה בציר הרשע. כלומר, האנושות הגיעה להכרה, או לפחות העמים שהם מנהיגי האנושות ברמה החיצונית, הגיעו להכרה שיש מציאות שנקראת ציר רשע. יש ציר של עמים, תרבויות, דתות, אולי דת אחת, שבעצם מה שמניע אותה זה הרשעות. ולכן הביטוי המעשי, כלומר הלבושים שהרשעות הזאת מתלבשת, היא ברבריות. אין גבולות גזרה. והאנושות, התקשורת היום היא יצרה איזושהי מציאות. כלומר, תתארו לעצמכם שהייתה קורית איזושהי מציאות מאוד קיצונית, מאוד ברברית, מאוד אכזרית ורשעתית, במקום על פני כדור הארץ, בזמן כזה שאין תקשורת. אף אחד לא יודע מה קרה, מה לא קרה, מה נעשה, כמה זה חמור. עובדה שכל הרודנים בתקופות הקדומות עשו מה שעשו, ואף אחד בכלל לא יודע מה שהם עשו. ולכן המשטרים הטוטליטריים האלה, הם לא אפשרו בכלל חדירה לתוך המציאות עצמה. כי אם היו מאפשרים את החדירה הזאת, היו מגלים כמה פשעים נעשו שם. היום, אחרי שהאמריקאים נכנסו לעיראק, הצליחו להתחיל לגלות איזה פשעים אותו רשע אכזרי עשה. אבל כשלא הייתה אפשרות להיכנס, אז הכל חסום, הכל נסתר, אף אחד לא יודע. כלומר, אחד מהדברים, של, כן, אולי אחת המטרות של התפתחות התקשורת העולמית כפי שהתפתחה, בממד החיובי של הדברים, זה עצם זה שאפשר לדעת בכל רגע נתון מה קורה בכל מקום, זה בעצם מאפשר שגם אם בני האדם באישיותם, הקיצונים שבהם, הם ברברים, הם רשעים, הם אכזרים, הם מושחתים, הם בהמיים לגמרי, או כמעט לגמרי, עצם זה שיש עולם תקשורתי מסביב, הוא לא יאפשר להם להוציא את זה מהכוח לפועל. אז יש אפילו היום אמנות מלחמה. כלומר, יש גבולות גזרה גם במלחמה, מה מותר ומה אסור. יש אמנות איך להתנהג לשבויי מלחמה. אנחנו מתקדמים, כלומר, בעולם הקדום, איש הישר בעיניו יעשה, או איש העקום בעיניו יתקם. כל אחד עשה מה שהוא רצה. אבל בעולם כמו היום זה לא ככה. לכן, אומר הרב, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשע וברבריות. אז האפשרות לנהל ממלכה בלא רשע וברבריות היא תוצאה של שני דברים. קודם כל, שהנפשות הפועלות במציאות, הנפשות היורדות לעולם, שהן בעצם ביטוי לתרבות שצריכה להופיע בעולם, היא תרבות פחות ברברית. היא תרבות פחות רשעתית, פחות פרימיטיבית. ב' שהתנאים החיצוניים, למשל כמו שאמרנו עכשיו התקשורת, התנאים החיצוניים לא מאפשרים גם לנפשות ברבריות לממש את הברבריות שלהם. זאת אומרת, שני דברים בעצם גורמים לזה שאי אפשר לנהל ממלכה בלי רשע וברבריות. א', שאין ברברים. ב', גם אם יש ברברים, המין האנושי הכללי הוא לא ברברי. והמין האנושי הכללי הזה יש לו שליטה ואחריות ברמה כזאת או אחרת על הברברים. אז הוא שם אותם בגבולות גזרה. הוא לא נותן להם התפשטות בלתי מוגבלת. עכשיו, עוד פעם, זה לא שאנחנו נהפכנו פתאום לתמימים. ופתאום כשאנחנו רוצים למלחמה, אנחנו רוצים עם איזה עלה של זית ויונה על הכתף. אנחנו לא תמימים. אנחנו יודעים שבמלחמה כמו במלחמה. והקם להורגך, השכם להורגו, וכדי שזה יהיה מוקדם, וכדי שזה יהיה חזק מאוד. שהפעם הבאה בכלל לא יעיז להרים את הראש שלו. אנחנו יודעים את זה. אבל, באופן מסוים, באופן יחסי, היום המלחמות הן פחות רשעתיות, פחות ברבריות. אני לא מעלה על דעתי, סליחה לדוגמה, אני מתנצל לדוגמה, לא מעלה על דעתי שבעולם תקשורתי כמו היום, היה אפשר לעשות מעשה כמו השואה. אני מקווה שאני לא תמים. אולי אנחנו תמימים, אני לא יודע. אבל אני מאמין שהיום, במציאות אינטרנטית כפי שאנחנו נמצאים, אי אפשר היה לעשות דבר כזה. אלא מה? אז זה ידע תקשורת ברמה אחרת. אז היו כאלה שלא ידעו, היו כאלה שידעו ושתקו. לא ברמה כזאת, לא באותה רמה. אוקיי, כי גם שם לא נותנים לחדור לאן שרוצים לחדור. אתה צודק, עוד לא... אתם צודקים, עוד לא הגענו למצב האידיאלי של כל התורה שמה בארצנו. בסדר, עוד לא הגענו לשם. אבל לפחות אנחנו מרגישים שאנחנו באיזשהו תהליך של התפתחות. יש פסקאות באורות הקודש, פסקאות מאוד מאוד חשובות. הרב מדבר על שלושת השינויים המרכזיים של התקופה המודרנית מול התקופה העתיקה. פסקה מאוד חשובה, פעם עסקנו בה והרב חוזר על זה, או מפרט את זה במקומות אחרים. אחד מהדברים ששם הרב אומר אחד מהשינויים המרכזיים של החברה המודרנית זה החברה כחברה. כלומר, פעם אדם היה חי במקום, ובעצם מה שהוא היה מכיר זה את אותם אלה שגרים באותו המקום, שבדרך כלל זאת הייתה חמולה של המשפחה. מקסימום, משפחה קצת יותר רחוקה, מקסימום עוד כמה אנשים. עכשיו, מה קורה במרחק 2 קילומטר ממנו? הוא לא יודע. אין אמצעי תחבורה, אין אמצעי תקשורת, יש סכנות טבע, יש ליסטים מזוין. אז המציאות הייתה שלא הייתה השפעה מחברה לחברה, מאדם לאדם, מתרבות לתרבות. אלא כל תרבות או כל חברה חיה כאינדיבידואל ותפקדה את החיים כפי שהיא הבינה. ואם היא הבינה נכון, טוב. אבל אם היא הבינה לא נכון, קטסטרופה. היום אנחנו חיים בעולם שהוא עולם אחר. טוב, תכף נגיע, אני מקווה, לשאלה שבאינטרנט. כן. יש לזה הרבה סיבות, אני לא אומר שלא. יש הרבה סיבות למה היום אנחנו חיים בעולם כזה שהוא לא מאפשר ברבריות כמו שאפשר פעם. בוא רגע גם אני רוצה רגע עוד פעם, אותם המקומות שאתה מזכיר הם מקומות באמת, שהם מקומות גם קוראים לזה העולם השלישי, כלומר זה איזשהו עולם שבו כביכול הוא מנותק מההוויה העולמית. אני רוצה רגע לחזור לזה. עוד פעם, מה שאלת? כן. בוא נאמר, יש הרבה סיבות שבגללם הדבר הזה נובע. אבל מה שברור, אני חושב, שאנחנו חיים בתקופה כזאת, שהיא תקופה שגם אם, ואני לא מסכים משפט הזה, גם אם אין הבדל בברבריות הנפשית שבין הדורות הקודמים לדורות האלה, אבל יש הבדל באפשרות לברבריות הזאת להתממש. פעם היה אנס. נו, האנס הזה מישהו ידע בכלל שהוא אונס? מתפרע. היום ברח אנס. השקיעו עד נכון לאתמול ב5:30. תפסו? לא יודע. עד אתמול השקיעו במשך 3 ימים 16 מיליון שקל 3,000 שוטרים בתל אביב. זה משהו אחר, זה מציאות אחרת לגמרי. זה לא איש ישר בן אבי עשה. זה החברה, רעיונותיה, שלוחותיה המעשיות, קרי נגיד משטרה. הן לוקחות אחריות ונכנסות למעגל לפתור את העניין הזה. פעם אדם היה יכול למות מרעב. היה דבר כזה. היום אנשים עולים לתקשורת, מספרים שהם מתים מרעב. כלומר, מספרים שהם כמעט מתים מרעב. ככה לא יכולים לספר. נו, מה קורה אחר כך? מי התרומות? מי עד פתאום איזה נציג ממשלה? נקווה לפחות. כלומר, אנחנו חיים היום בעולם שבו הקשרים החברתיים, הכפר הגלובלי האחד שנקרא עולם, הוא יוצר איזושהי אפשרות לנהל חיים שהשכל האנושי והמוסר האנושי יותר מסכימים איתם. יש איזה שהם גבולות מוסריים שכלל המין האנושי החליט שהם הגבולות, ומי שפורץ אותם הוא לא יהיה חלק מהמין האנושי, והמין האנושי מגיב בצורה כזאת או אחרת, חלשה או חזקה, אתה צודק, יש עוד הרבה בעיות שצריך לטפל בהם, נכון. נכון. אוקיי, אז אמרנו, זה העולם השלישי, עוד לא הגענו לשם. בסדר. היא גופה, נכון. עזבנו את הפוליטיקה, לכן הפסקה כאן ברב, אפשר להבין את הפסקה הזאת שהיא פסקה קיצונית. או שיהיה עולם מלא רישה וברבריות, או שיהיה עולם שכולם מנשקים אותך כשאתה הולך ברחוב. זה לא שחור ולבן. זה מציאות מורכבת. אלא המציאות הולכת ומתבררת. והרב אומר בסוף הפסקה, שגם במצב הזה, גם בשלב ההיסטורי שלנו, צריכה להיות מלחמה. ובמלחמה יש דם. וכדי שנוכל להילחם, אנחנו צריכים להיות קצת אסף, כמו שדיברנו. צריכים להתלבש בלבוש של אסף כדי לקבל את הברכה מיצחק. כדי שיצחק ידע שהכל כל יעקב הם בחוץ, אבל אדם ידע אסף. כלומר, מה שזיקה, כמו שאמרנו, את יצחק, את יעקב בברכות, זה דווקא שהוא נהיה קצת אסף, לא שהוא היה צדיק כמו יעקב. כי זה, עצם שהוא היה צדיק כמו יעקב, זה אמר ליצחק, שכנראה הוא לא יודע איך להתנהג עם המציאות המסובכת שבעולם, מחוץ ליושב האוהלים, מחוץ לאוהלים שבהם הוא נמצא כרגע. אז יש את היסוד, אנחנו צריכים את היסוד של העזות ואפילו האכזריות, אבל זה בא מנפש נקייה, זה בא משתיים יושב אוהלים. בואו נחזור אלינו. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא את מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה ולא רישה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. ואם הדברים נכתבו לפני 100 שנה, התקדמנו איזה מילימטר בהקשר הזה. אנחנו מקווים. מובן הדבר שכדי שנוכל לנהל ממלכה, קרי פוליטיקה וצבא, למשל, אז אנחנו צריכים לדעת כיצד מנהלים פוליטיקה וצבא. איך מנהלים כלכלה? איך מנהלים תקשורת? אז אני לא יכול לומר, תשמע, 2,000 שנה עם ישראל חי באיזושהי, נקרא באיזשהו אופי של חיים, ואת האופי הזה של החיים עכשיו הוא מעתיק לתקופה הזאת, שבה הוא צריך להקים מדינה עם כל המשמעויות המעשיות של זה. האופי הישראלי צריך לדעת להשתמש בכל הכוחות ובכל האמצעים שהזמן מביא. ניתן דוגמה טיפשית לגמרי. לא יכול להיות שהיום עם ישראל יצא למלחמה עם חץ וקשת, כי הוא נזכר בל"ג בעומר. המשרד צריך לצאת למלחמה עם המכשירים הטכנולוגיים החדישים ביותר. את צריך לדעת להשתמש באמצעים שהזמן מביא. הזמן פיתח את השכל, הזמן הביא טכנולוגיה חדשה ויצירתית מאוד, וצריך להשתמש בזה. וזה חלק מהאפשרות שלנו לנהל ממלכה. כלומר, א', אומר הרב, כדי שנוכל לנהל ממלכה, צריכה להיות איזושהי, נקרא לזה, מציאות תרבותית, רוחנית, רעיונית, שלא סותרת תכלית סתירה את הטוב ואת הצדק ואת היושר ואת הקדושה שבעם ישראל. קודם כל, עד שהעולם לא יגיע לאיזושהי מדרגת, נקרא לזה מוסר, לאיזושהי מדרגה רוחנית, שעם ישראל יכול להצטרף אליה ולהיות חלק ממנה, עד אז עם ישראל לא יכול להיות שותף במלחמות. ב', לא רק ברמה המוסרית, הערכית, הרוחנית, אלא גם ברמה המעשית. מובן הדבר שכדי להגשימו, כלומר, כדי לנהל ממלכה באופן מעשי, אחרי שיש את ההכנה המוסרית לזה, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, כל הכוחות, כוחות הרוח וכוחות הגוף, ולהשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. ואם הזמן מביא את האמצעים האלה, אומר הרב, זה לא הזמן מביא, זה הקדוש ברוך הוא מנהל. הכל יד אל בורא כל עולמי מנהלת. כל ההתפתחות המדעית והטכנולוגית של העולם, שנכון שלא תמיד היא מכוונת לכיוונים הנכונים, ובדרך כלל אולי לא לכיוונים הנכונים, כל זה גם יש בזה רצון השם, גם יש בזה כיוון אלוקי. והתפקיד שלנו זה לקחת את אותם האפשרויות, את אותם היכולות, ולכוון אותם נכון. כלומר, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו ננהל ממלכה כפי שהיינו עם האופי שלנו בגלות. אמרנו את זה פעם, בשיעור אחר, בסוגיה אחרת, אבל זה אותו עניין. למה עם ישראל היה צריך לרדת למצרים? יעקב אבינו, כשנודע לו שיוסף חי, אומר, אלך ויראינו בטרם אמות. רוצה רק לראות. הקדוש ברוך הוא מתערב, אומר לו, לא, אל תירא מרדה מצרימה. אתה לא הולך רק לראות את הבן, אתה הולך לרדת. למה אומרת התורה? אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. שואלים הפשטנים, משמע שנהפכנו לגוי גדול דווקא במצרים. שם, משהו שבארץ כנען לא יכולים להפך לגוי גדול. אומר הנציב משפט קצר, נכון. רק בארץ מצרים היינו יכולים להפך לגוי גדול. מה זה גוי? עם עם מדינה וממלכה. וכדי לחזור לארץ ישראל, כדי לדעת איך בארץ ישראל מנהלים מדינה, צריך ללכת לפקולטה הטובה ביותר בעולם, ששם אפשר ללמוד כיצד מנהלים מדינה. הפקולטה הזאת נמצאת באותם ימים במצרים. ולכן משה רבנו גדל בבית פרעו, כי הוא מלך ישראל. כדי לדעת איך מלך צריך להיות מלך, אז הוא חייב לגדול בבית המלך. הוא לא יכול להיות עבד. לא במנטליות, לא במחשבות, לא בשאיפות וגם לא בהתנהגות. אלא הוא חייב להיות אדם כזה שהוא יודע כיצד מנהלי ממלכה. ולכן, מובן הדבר שכדי להגשימות, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא, כל עולמי מנהל. אומר הרב, אבל האיחור הוא איחור מוכרח בממד הסגולי הפנימי, כמו שאנחנו מתבוננים פנימה לעומק האיחור הזה. למה 2,000 שנה אנחנו מעוקבים, עוקבנו מלהקים מדינה, מלהקים ממלכה ולנהל פוליטיקה וצבא, קרי להילחם. אבל האיחור הוא איחור מוכרח, זה לא רק אונס, זה רצון פנימי. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. אם עם ישראל היה צריך להקים ממלכתו, מדינת ישראל, בתקופה של עת רעה, אז הוא חס ושלום היה יכול להפך להיות חלק מהרוע הזה. כי אחרת הוא לא היה רלוונטי. הוא לא היה מסתדר עם המציאות הסובבת. אדם לא יכול להיות כבשה בין 70 זאבים. בין 70 זאבים אתה צריך להיות גם קצת זאב. אז אם הזאב הזה הוא זאב רע, אז אתה צריך להיות כמו. הרי אמרנו, יעקב לקח מעשיו משהו, נכון. אבל רק בשביל היסוד, תכף נראה את ההגדרה המדויקת. לכן בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת המלאכה בעת רעה. לכן, האם בכל המלחמות במהלך ההיסטוריה ישראל היה שותף? לא. למה? לא בגלל שהיינו אנוסים. זה כלפי חוץ. אני הייתי אומר ככה, לא בגלל שהיינו אנוסים פוליטית, היינו אנוסים מוסרית, היינו אנוסים ערכית. לא היינו יכולים להיות שותפים בזמן היסטורי כזה של רישה וברבריות לנהל מדינה. כי לא הייתה ברירה, זה כנראה באותם ימים, אלא להצטרף לאותה הרישה ולאותה הברבריות. כי אם זאב, תזדהב, איך אומרים? וכו'. והנה אומר הרב, הגיע הזמן. קרוב מאוד. הרב כתב את זה כמובן לפני הקמת המדינה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה. הרב הרגיש את זה. זה עוד לפני השואה. זה 30 שנה לפני הקמת המדינה. כלומר, צריך להבין את הפרופורציה ההיסטורית. והנה הגיע הזמן, והרב הרגיש, קרוב מאוד. היהודים מתחילים להתעורר, מתחילות העליות כבר, כבר כמעט, נגיד, 40 שנה יש כבר עליות. התחילו כבר קונגרסים, מעשיים ורעיוניים, ומדברים על זה, וחושבים איך עושים את זה וכו'. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם מתבשם, כלומר, ההתבשמות ברב, סוגיית ההתבשמות ברב היא סוגיה שלמה. הרב חוזר אולי מאות פעמים על הביטוי הזה, התבשמות. העולם מתבשם, הכוונה שהעולם מתפתח, העולם משתפר, העולם מתקדם בערכו המוסרי, הרוחני וכו'. העולם מתבשם, ואנו נוכל כבר להכין את עצמנו. כי לנו כבר אפשר יהיה, לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והרע האלוקית הברורה. לא שפתאום כולם עכשיו הם צדיקים מסביב, כל העמים מסביב צדיקים. אבל כבר הרישה והברבריות היא לא תהיה כמו פעם. זה משהו אחר. גם למלחמה יהיו גבולות גזרה של מלחמה. ואז עם ישראל יוכל להצטרף. מתוך אשתם משה ואוהלים, הוא ידע לאחוז בידיו של עשיו. כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והרע האלוקית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה, את המתנה. יעבור נא אדוני לפני עבדו. עד עכשיו המציאות היא רק עשיו, אני לא יכול להצטרף אליך כרגע. אלך כנגדך, לא, תודה. לך לפניי, כרגע המציאות היא עשווית. אבל יגיע הזמן שהעשוויות אפילו היא תתרכך, אפילו היא תתעדן, אפילו היא תהיה אח עשיו ליעקב, ואז יעקב יוכל להיות יעקב, הוא לא יהיה עשיו חס ושלום. ועשיו לא פתאום יהפך לזה צדיק. למרות שגם לשלב הזה נגיע בסוף, של וישקהו, ששניהם מתנשקים. אבל יעבור נא אדוני לפני עבדו, עדיין עכשיו זה השלב של עשיו בהיסטוריה, אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמי מלאה. מלאות של דם, בעת שטובעת כישרון של רשעה. שאולי שיא העשוויות בא לידי ביטוי בעוונותינו הרבים בשואה. מסעי הצלב, ואחר כך השואה. אנו קיבלנו רק את היסוד מיסיו, כפי ההכרח, לייסד אומה. אם אנחנו לא נהיה קצת עשוויים מבחוץ, והרבה מאוד יעקבים מבפנים, הכל כל הוקר ודאי מדי עשיו, אז לא נוכל לנהל ממלכה מול עשיו, ומול כל הרשעים המצטרפים לעשיו. אז קיבלנו את היסוד של התקיפות, והקשנות, והנצחנות, והגאווה, עד כדי שפיכות דמים, ולעשות את זה חזק, ופעם אחת ולגמור את העניין. יש לנו את היכולת הזאת. אנו קיבלנו רק את היסוד, כפי ההכרח לייסד אומה. יש לנו הכרח לייסד אומה, וכדי שהאומה הזאת לא תהיה כבשה שהזאבים מסביב יטרפו אותה, צריכה להיות קצת זאב, אז אם מצד אחד צריכה להיות קצת זאב, אבל גם הזאבים צריכים להתחיל להיות דומים קצת לכבשה. אז לאט לאט, הפערים מתחילים להצטמצם. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי הכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך. וכיוון שהגזע נגמל, תכף נבין אולי את זה במובן קצת אחר, הודחנו ממלוך, כלומר התקופה ההיסטורית הזאת לא אפשרה מלוכה. בגויים התפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, ולאט לאט אנחנו צומחים, והנה ברוך השם אנחנו כבר עץ מתפתח, עד אשר עת הזמיר הגיע. עת הזמיר, כמו שאמרנו, כפול גם הזמירה שתוביל אל הזמרה, כלומר עת הזמיר התוצאה שלה תהיה שיר לזמר, מלשון זמר. אבל כדי שנוכל לזמר אנחנו צריכים לזמור, וכדי שנוכל לזמור המציאות ההיסטורית צריכה להיות מציאות כזאת שיש כלולים לזמירה הזאת. אז אנחנו זומרים כדי שנוכל לזמר. אנחנו נאבקים, נלחמים, זומרים את הרשעים, קורטים את העצים, את הענפים מהעצים כדי שהעץ יגדל, קורטים את הענפים הרשעיים של העצים כדי שהעץ ביסודו הטוב יגדל, עד אשר עת הזמיר הגיע, ואז אנחנו נצא למלחמה, נזמור, ואז בסוף נוכל לזמר, וכל התור ישמע בארצנו. לכן, התקופה ההיסטורית, היות וכל המלחמות הן בעצם מגלות את היחס הנכון בין הערכים, בין האידיאלים, בין התרבויות, בין נקרא לזה הופעת השם בעולם, יהיו שלבים היסטוריים כאלה שעם ישראל לא יוכל להיות שותף באופן מעשי למלחמות. אבל זה לא אומר שכשעם ישראל שותף באופן מעשי למלחמות, אז המלחמות לא למענו. המלחמות למען תיקון העולם. וישראל הוא הספקלר המהירה של כל העמים, שבין ידי ביטוי במלחמה. אז יהיו מצבים היסטוריים שנהיה פסיביים, יהיו מצבים היסטוריים שנהיה אקטיביים. המשותף לשני המצבים, שכל המלחמות היא בשביל לגלות צורת ישראל בעולם, שבסופו של דבר תוביל לתיקון העולם. היו פה כמה אצבעות שרצו להעיר משהו. כן, בבקשה. מתנה. יש חנות כזאת, איך זה נקרא? יש פרפורמריה, איך קוראים? מה זה פרפורמריה? חנות של מתנות כאלה. פסמים. טוב, פסמים, אוקיי. אולי גם זה אפשר לומר. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה, מעיד של מלך, אתה תמלא. טוב, כל הלבושים בקיצור, את המתנות, זה המתנה שלך, כן. תור? כל התור, תור, אפשרות אחת עם לשון דור. אפשרות שנייה, התור זה יונה. יונת שלום, אנחנו בעד השלום הרי. כל התור ישמע בארצנו. כל היונה. או תור גאולה, זה ביטוי כזה, תור גאולה, אמר, תור גאולה, זמן גאולה. אבל תור אולי אפשר לומר שזה תור ובן יונה. כלומר, יונה שמסמלת את, את ישראל, שמסמלת את השלום העולמי וכו' וכו'. כן. זה קשור מאוד לזה. כלומר, בוא נאמר את זה ככה. המשבר הגדול של המין האנושי בתקופה המודרנית שלנו זה שאין יחס נכון בין השכל לבין הנפש. כלומר, בין ההשגות שהשכל הגיע אליהם לבין המדרגה המוסרית שיודעת להתייחס נכון אל ההשגות האלה. זה הפער הגדול. כלומר, שהטכנולוגיה המתקדמת, שנובעת משכל מתקדם, אין לה את הערכים המוסריים כיצד לכוון את אותה הטכנולוגיה נכון. ואז הגענו למצבים כאלה קיצוניים, שהשכל של האנושי, של השכל של האדם, השכל האנושי כל כך התפתח, אבל אין את ההכנה המוסרית, עד כדי כך שהשכל של האדם יכול להביא אותו למצב כזה, שזה נגד המוסר ונגד הערכים ונגד יסודות המוסר ויסודות העולם, עד כדי כך, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר שאפשר להעלות על הדעת, זה שהאדם בטכנולוגיה שלו יגיע למצב כזה שהוא יודע איך להשמיד את עצמו ואת העולם. ויש אנשים משוגעים, שלצערנו הרב ומנהיגי מדינות, שמסוגלים בלחיצת כפתור, חס ושלום, לגרום לזה באופן מעשי. זה הפער הנורא בין השכל והטכנולוגיה שנמצאת בידי הרשעים, כשאין להם שום מוסריות וערכיות, אלא הכל ברבריות ורשעה. הנה, זה קשור לשאלה שכתובה כאן על ה... דווקא במאה הקודמת עשו שימוש בנשק אטומי מחיית ערים שלמות בהינף יד. טוב, יש כאן שאלה אחרת, אולי נגיע לעוד מעט, למרות שזה ייקח אותם קצת למקום אחר. כן, בבקשה. כן, מור. למחוק עולם, לא מדינה. עולם, חס ושלום, נקווה שלא. איראן, מה אנחנו מתממים? מה? לא רק איראן, ברור, קוריאה, הרבה, ודאי.
אבל אותם מנהיגים, יש להם את האפשרות להגיע לאותו שוויון בין, כאילו, להגיע למצב שמבינים את המוסר הזה?
תראה.
להשוות בין השכל לנפש?
תראה, מה זה יש להם? הם לא יהיו מלמדיו צדיקים. זה ככה. תעשו לשכוח שהקדוש ברוך הוא פונה את העולם. כלומר, זה שיש היום לאנשים רשעים, ברברים מאוד, יש להם אפשרויות טכנולוגיות מסוכנות מאוד, מאוד מאוד, זה גם השגחת השם בסופו של חשבון. כלומר, השם פה מנהל את הכל. נכון שאנחנו צריכים לעשות שזה לא יהיה בידיהם, אבל אחרי כל החשבונות של ההשתלות שלנו, הקדוש ברוך הוא מנהל. האם הם יהיו צדיקים בסוף? אנחנו מאמינים שבסופו של דבר כולם יתחברו לתהליך וגאולה ותיקון עולם, ואפילו המלאק, אפילו המלאק, כמו שלמדנו פעם באחת הפסקות בשמונה קבצים, אפילו הוא יצטרף באיזושהי צורה לתיקון עולם. האם להגיד שזה יהיה מחר בבוקר? לא בטוח. כן, בבקשה.
לכאורה יש התקדמות, במחר שלנו בעולם, רואים בכל העולם, האנטישמיות היא איומה ונורא, לא פחות מה שהיה לפני זה.
מבחינת המחשבות, אולי נח... תראה, בצרפת, כשרצו לפגוע באוהדי הפועל תל אביב, קמו שוטרים צרפתיים והרגו אחד. לפני 50 שנה זה לא יכול לקרות. אני מדייק בנתונים? גוי? איזה קבוצת כדורגל? ישראלית. ניצחה איזה קבוצת כדורגל צרפתית. התחיל שם בלגן, הייתה הרבה אנטישמיות, הערבים כובשים את צרפת כידוע, ושוטר צרפתי הגן על היהודים והרג איזה צרפתי אנטישמי. זה לא היה יכול לקרות לפני 50 שנה, לפני 60 שנה. לא שמעתי חדשות, לא יודע. מה? נראה לי שזה פשוט לה. מה זה, שעשו פה איזה לינץ' על... אתה לא יודע מה אני מדבר? רבותיי, לשמוע חדשות לפחות פעם בחודש. לא, ברצינות, נו. שמעתי פעם אגדה, זה לא מצריך, שמעתי פעם אגדה שתפילת שחרית בישיבת מרכז הרב בשעה 7:05, זה שרב שפירא ישמע חדשות וידע על מה צריך להתפלל. ואתמול שמעתי סיפור שאני לא יודע אם הוא נכון, אני רוצה לשאול את הרב טאו את הסיפור הזה. אתמול סיפר לי תלמיד חכם סיפור על הרב טאו, אני בלינדר של אותו, שבדרך ישיבת מרכז הרב, בימי מרכז הרב, כשהוא היה הולך מביתו לישיבת מרכז הרב, היה עובר דרך המקולת שם על ידו, רואה את הכותרות של עיתון הצופה, ויודע, אני לא צריך להתפלל. מה, אני לא מבין את המבטים שלכם עליי, כאילו אני נפלתי מהירח. איך יכול להיות שאדם יושב בבית המדרש ולא יודע מי זה אותו רשע בעיראק ומה הוא מתכנן? באיראן, סליחה, ומה הוא מתכנן? ולא יודע שבאוסטריה היה בלגן השבוע או משהו כזה. לא אמר לשמוע מאבזה כל חצי שעה? ולא אמר להיכנס לאינטרנט כל 5 דקות. אבל אני חושב שחשוב שאנשים ידעו מה קורה כדי לדעת איפה העולם נמצא, איפה עם ישראל נמצא, איפה, מה תפקידנו. וגם סתם להיות רלוונטיים למציאות ולא לרחף. זה חשוב, זה מצד עצמו חשוב. מה, לא חשוב? נכון. מספיק לשמוע חדשות פעם ביום, יש מהדורה מרכזית ב-12 בלילה, אתה שומע את הכל, תוך 5 דקות אתה יודע בדיוק מה היה היום. טוב, לא אמר שצריך לשמוע פעם ביום, בסדר, אבל כל אחד למדרגתו, אבל אי אפשר להיות מנותקים. אנחנו מדברים על קדושה בטבע, קדושה בטבע, בסוף אנחנו מותקים. טוב, אני לא אומר עכשיו שאנחנו נקרא פה עיתונים. בטח שלא. אבל צריך לדעת מה קורה. הקדוש ברוך הוא מתגלה, יד השם הפועלת בהיסטוריה, זה לא דברים קטנים. כן, בבקשה אליהו.
כל כוח טוב, למדנו פעם שכל כוח טוב שמתפתח בעולם, אז יש כוח רע שמאזן
את המתקשים. וכן להפך. הרשות משתכללת. כלומר, ככל שיש שכלול, נקרא לזה אלוהי, יש שכלול, איך נקרא לזה, אנטי-אלוהי, סדרה אחרה. זה הגר"א כותב, שככל שהגאולה תתקדם, הסדרה אחרה, אני מדבר עכשיו במושגים שקבלה, למרות שזה דברים פשוטים, ככל שהטוב והאמת בעולם יתקדמו, אז הצד האחר שהוא מתנגד לזה, יתפוס עמדה. כי הוא מרגיש שסופו קרב. אז הוא עוד יותר מתחזק. כן, זה כמו נר כזה, כן, המשל המפורסם, זה כמו נר או גפרור שלפני שהוא נכבה, אז הוא משתלהב ונכבה. כאילו הוא מרכז את הכוחות שלו לישורת האחרונה ונגמר. לא עלינו, להבדיל, זה כמו אדם לפני שהוא נפטר, אומרים, שמעתי כמה פעמים אנשים שהיו, לא עלינו, בזמן המיטה של קרוב משפחה, שלפני שאדם נפטר, זה יכול להיות לפעמים ימים, לפעמים יכול להיות שעות, לפעמים יכול להיות דקה. אז יש פתאום איזו השתעלבות של איזה ריכוז וכינוס של כל הכוחות, ונגמר. זה סדר העולם. אז הגר"א אמר את זה על התקופה שלנו. שדווקא בימים שהם ימים גדולים לעולם של תיקון עולם, של קדושה וגאולת ישראל בעולם, דווקא בימים האלה יש, אפשר לומר, את ההתעקשות האחרונה בצורה היותר קיצונית. דרך אגב, זה אחד ההסברים לשואה. שכשהייתה איזושהי הכרה בתת מודע של התת מודע, באומות העולם, שעם ישראל הנה חוזר לעצמו והעולם מגיע לתיקונו, אז הייתה התפרצות רשעתית כזו שהביאה את השואה. אבל אחריה, הנה, קמה מדינת ישראל וגם נמצאה בו. טוב, אנחנו לא מבינים את החשבונות האלוקיים, אבל זה סדר. יש סדר בעולם. טוב, מותר לנו לגמור פעם לפני הזמן. נחזור בתשובה. שאלה, טוב, לא רוצים לגמור לפני הזמן. כן. זה גם נכון, אבל לגבי דוגמה שאתה משתלט על עצמך,
זה מידה רע, אז המידה מנסה,
היצר מנסה. זה גם נכון בעמד הפרטי, זה נכון.
מה זה בא
ולא לך? נכון, עבודה. טוב, להתראות.